כתוב בהלכה בפרק שני מהלכות מגילה, הלכה שלישית, הקורא את המגילה על פה לא יצא ידי חובתו, אלא כפי שלמדנו, כתוב זאת זיכרון בספר. צריך שהזיכרון הזה יהיה כתוב במגילה ולקרוא אותו מתוך המגילה הכתובה, אבל לא בעל פה. ולמרות שההלכה היא שאין קוראים בעל פה, ומי שקורא את המגילה בעל פה לא יצא, בכל זאת נאמר בהלכה, בהלכה י' היו בה אותיות מטושטשות או מקוראות, אם רשומן ניכר אפילו היו רובה כשרה, ואם אין רשומן ניכר, אם היה רובה שלם, כשרה. ואם לא פסולה, השמיט בה סופר אותיות או פסוקים, או קראן הקורא על פה, יצא. כלומר, אם הסופר כתב את מגילת אסתר, והוא השמיט, שכח לכתוב בה אותיות, או פסוקים, וקראן הקורא על פה יצא. כלומר, אף על פי שאין קוראים את המגילה בעל פה ומי שקראה על פה לא יצא, אבל אם זה רק השלמה, אזי הוא יוצא ידי חובה. והנה אנחנו מוצאים הלכה סמוכה להלכת הקורא את המגילה על פה. בהלכה ד' כתוב, הייתה כתובה תרגום או בלשון אחרת מלשונות הגויים, לא יצא ידי חובתו בקריאתה, אלא המכיר אותה הלשון בלבד, והוא שתהיה כתובה בכתב אותה לשון. אבל אם הייתה כתובה בכתב עברי וקראה ארמית לארמי, לא יצא, שנמצא זה קורא על פה. וכיוון שלא יצא הקורא ידי חובה, לא יצא השומע ממנו. כלומר, אם אדם מחזיק מגילת אסתר שכתובה בלשון הקודש, ממש כמו מה שאנחנו מכירים באי בימי חשברוש וחשברוש, הן באותיות לשון הקודש והן בלשון הקודש, ועכשיו נקרא לאוכלוסייה שאיננה מבינה לשון הקודש. נכון מאוד שיש הלכה שהלועז ששמע בלשון הקודש יצא, אף על פי שאיננו מבין ומדוקדק, בטח כללות העניין משהו נקלט. אבל סוף סוף הציבור אומר, אנחנו רוצים להבין מה אנחנו קוראים ולעקוב אחרי כל המהלך. אז תאר לעצמנו שחברנו הדר, שהוא גם סופר, גם יש לו מגילת אסתר כתובה בלשון הקודש, באותיות לשון הקודש, הוא דובר אנגלית ונמצא בתוך אוכלוסייה דוברת אנגלית שאיננה דוברת לשון הקודש, לוקח את המגילה וישר מתרגם סימולטנית באנגלית. כלומר, לא כתוב באנגלית, לא באותיות אנגליות, וגם לא כתוב באותיות לשון הקודש במילים אנגליות, אלא הוא מתרגם סימולטנית. לא יצא. מדוע? משום שהוא קורא על פה, אבל לפי שהוא מחזיק מגילה זה נקרא שהוא קורא על פה. ולכן אם הוא יכתוב מגילה באנגלית, אלא מה? כאן יש לו שתי אופציות להדר כסופר כשהוא מכין מגילה לאוכלוסייה דוברת אנגלית ורק אנגלית, והוא רוצה שהם יבינו ויעקבו. יש לו שתי אופציות. אופציה אחת, לכתוב את המילים באנגלית אבל באותיות לשון הקודש, כמו שיש לנו את התפסיר בערבית, מה שאנחנו על התורה יש לנו של רבנו סעדיה גאון, הוא כתוב באותיות לשון הקודש אבל מילים ערביות. וכן השירה של מוריס סלם שבזי זכרו לברכה, אז יש בה קטעים שהם בערבית, האותיות הם לשון הקודש, המילים הם בערבית. אז יש לו אופציה כזו, נראה מקשרה. או לכתוב את המגילה באנגלית, דהיינו אותיות אנגליות ומילים אנגליות. מה קשר מבין שני אלה, אם בכלל? מורי אומר שמה שכתוב כאן, והוא שתהיה כתובה בכתב, לא בכתב אותו לשון, בכתב אותה לשון, בכתב פסיק אותה לשון, שהכוונה שאין הכרח שיכתוב את המגילת אסתר בכתב אותה הלשון, דהיינו אותיות אנגליות ומילים אנגליות, אלא הוא יכול לכתוב את המילים האנגליות באותיות לשון הקודש כמו התפסיר. ולצורך זה מורי צילם מגילת אסתר שכולה תפסיר, ממש כולה בערבית אבל באותיות לשון הקודש, על גבי ג'ויל, כי כתבו את זה כנראה בשביל לקרוא לנשים. ומכאן שאנחנו רואים שמגילת אסתר שכתובה בכתב לשון הקודש אבל במילים ערביות, הוא הדין אנגלית, הוא הדין פרסית וכן כל שפה זרה אחרת, המגילה כשרה והקריאה כשרה אם קוראים לציבור שמבין את אותה קריאה. מה הדין אם כותבים את המגילה באותיות אנגליות ובמילים אנגליות, בכתב אותה לשון, לא בכתב אלא בכתב אותה לשון? המפרשים אומרים שהכוונה כאן אפילו בכתב הוא יוצא, כל שכן אם היא כתובה בכתב אנגלי ובמילים אנגליות, אלא החידוש הוא שאפילו היא כתובה בכתב לשון הקודש ובמילים אנגליות, יוצא ידי חובה. יוצא איפה? ששיטתנו היא שהמגילת אסתר יכולה להיכתב בלשון הקודש ובמילים של לשון הקודש, וזה הדבר העדיף, ולכתחילה האדם ידבק בלשון הקודש, זה דבר הכי חשוב מכל. אבל אפשר בהחלט לכתוב מגילה במילים של לשון הקודש, והמילים, זאת אומרת באותיות של לשון הקודש, במילים של שפה זרה, ערבית, אנגלית, סינית, פרסית וכיוצא בזה. אבל גם בוודאי, ודאי שאפשר לכתוב את המגילה באותיות של שפה זרה ומילים של שפה זרה, באותיות פרסיות ומילים פרסיות, באותיות אנגליות ומילים אנגליות. זוהי שיטתנו. והנה רבותיי, בשולחן ערוך אנחנו מוצאים את הלשון הבא נאמר בשולחן ערוך, סימן תפרש צדי אור החיים, סעיף ת', הייתה כתובה תרגום או בלשון אחרת מלשונות הגויים, לא יצא ידי חובתו בקריאתה אלא המכיר אותו הלשון בלבד. אבל אם הייתה כתובה בכתב עברי וקראה ארמית לארמי, לא יצא. עם כל היתרון שיש לשון הקודש, אם הוא מתרגם סימולטנית לארמית, כתוב ויהי בימי אחשוורוש, והוא מתרגם סימולנט והוו ביום הודע אחשוורוש, לא כתוב במגילה והוו. אם היה כתוב והוו בימי אחשוורוש זה מצוין, אבל לא כתוב, כתוב לשון הקודש ויהי בימי אחשוורוש, זה נקרא בעל פה. וכל הבעיה היא שלא לקרוא בעל פה אלא כתוב זאת עיקרון בספר שנמסור זה הגורא על פה. וכיוון שלא יצא קורא ידי חובתו, לא יצא שומע ממנו. והרמה אומר, הגה, אבל אין לחוש, כלומר לא לחשוש, באיזה כתב כתובה. אומר הרמה, יכולה להיות כתובה בכל כתב, באנגלית ופרסית, בכל כתב. ואומר המשנה ברורה את הדברים הבאים, רוצה לומר, זה לא כפדינן שיהיה דווקא הכתב של לשון זה שקורא, כלומר אם אני קורא באנגלית לא מקפידים שזה יהיה כתוב באותיות אנגליות, ואפילו בהיה הלשון גפתית באותיות כתוב אלמית וכיוצא בזה, אינה משערת. כלומר לפי שיטתנו, איך שאנחנו סברנו שיטתנו, שאפשר שהמגילה תהיה כתובה באותיות אנגליות ובמילים אנגליות וכשרה, אלא שאפילו אם כתב את המגילה במילים אנגליות באותיות לשון הקודש, בוודאי ודאי שקשרה, כי העיקר שלו יקרא בעל פה. זה ממש תואם את שיטתנו, ומכל מקום בעינן שיהיה מכיר הקורא אותו הכתב דילה וחי, הווה בכלל על פה כשאנו מכיר, ואנחנו מסכימים, זו השיטה שלנו. אבל כמה פוסקים חולקים וסביר עליו דמגילה בכל לשון שהיא אינה כשרה לקרות בה ואפילו ללועז, אלא בשעה כתב של האשורית. כלומר, מביא המשנה ברורה דעה האומרת לו חס ושלום, מה פתאום לכתוב מגילת אסתר באותיות אנגליות או באותיות פרסיות או באותיות סיניות? מה פתאום? לעולם לעולם צריך לכתוב את מגילת אסתר אך ורק באותיות לשון הקודש. המקסימום שאנחנו מבטרים הוא שיהיו מילים סיניות, מילים פרסיות, מילים ערביות, אבל באותיות לשון הקודש. זוהי שיטה שהמשנה ברורה מביא אותה. הוא אומר כמה פוסקים חולקים, אבל כאמור שיטתנו היא אינה כשיטה הזו, אלא כשיטה שאומרת שאפשר לכתוב את מגילת אסתר בלשון הקודש, באותיות לשון הקודש, וזה הדבר הכי עדיף, או אפשר לכתוב באותיות של שפה זרה או מילים של שפה זרה, ובעיקר שהוא יבין, שלא יהיה כקורא על פה והם יבינו. וכן אפשר גם כן באותיות לשון הקודש ובמילים של שפה זרה. התעוררה בעיה, מה יהיה אם הוא לא מבין אנגלית? כתוב לו באותיות לשון הקודש והוא קורא את המגילה כי יודע לקרוא לשון הקודש, אבל לא יודע אנגלית, אז הוא רק קורא, הוא רק מדקלם כמו תוכי. האם הוא מוציא את האוכלוסייה דוברת האנגלית או לא? האם בגלל שהוא עצמו לא מבין ולא יוצא הוא לא מוציא את האחרים, או שמה מאחר והוא אילו הוא ילמד הוא ידע כל הראוי לבילה, אין בילה מעכבת, ונהי שהוא לא יצא איזה חובה באופן נקודתי, אבל הוא לא נחשב מבין הפטורים, שנגיד שהוא פטור ואין הפטור מוציא את החייב, ונראים ככה דברים. רבי חנה בן עקיבא, שמה רצה.